הבאים לתוכנית 98 של ספק סביר.
I'm stoned again, awake again,
היום
hating the world and I'm here again.
היום יום שבת,
bothered and bewildered am I.
ירון, פשוט תוריד אותו בעריכה. או לא.
היום יום שבת, ה-18 לפברואר 2012, ואיתנו מוזיקלי מתמיד, ברק ניצן.
מה? מוזיקלי? למה אתה אומר את זה? אוי ואי.
וליאורה לוי, אביל דחיה. וחזרה אלינו ממש מארץ דווי. תמיכה מוסרית משני אבני, וזאת הזדמנות מצוינת להגיד לכם תודה רבה לכל מי שהגיע למפגש המאזינים שהיה יומיים לפני שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת. מפגש המאזינים עם רן לוי, היה נהדר לפגוש אתכם ולדבר איתכם, ואנחנו מקווים שנהנתם.
מקניב להלאה, הרבה אנשים באו ואמרו לנו שהם נהנים ושאנחנו עושים עבודה טובה. זה לא נכון, אבל תודה בכל אופן.
אני אישית מאוד שמחתי שאנשים באו ואמרו לי שאנחנו מאוד מצחיקים אותם. אנחנו תורמים לאושר של האנושות.
בן אדם אחד אמר לך את זה.
שניים.
אוקיי, okay, שניים.
זה היה בחור ובחורה, זה מתגם מאוד מייצג ברק.
קיבלנו אלפי מקרים ממאזינים.
אוקיי, okay, אפשר כן? להתחיל.
כן, נראה לי.
על זה קראתי הרבה, כן, על הסיפור של הדינגו. אז את רוצה לכבוד רן סגב, אני אגיד לכם בכמה שניות.
כן, בטח.
אז זה דווקא, אני שמח שאתם צוחקים, כי זה נורא נורא עצוב וטרגי דווקא. זה תמיד טוב להתחיל אייטם טרגי, שאתם כולכם צוחקים.
לפחות הפעם זה לא מסתתר, אתה לא צריך להזהיר מראש, כי the dingo ate the baby, אז...
כן, אז באוסטרליה... לפני שרן סגב הגיע, כך שאף אחד לא ישים אותו, ב-1980 היה מקרה מזעזע של משפחה שהייתה באזור, נו?
סאוף ווילס?
באזורים הלא, עם פחות אנשים, באזורים עם היותר חיות, שזה רוב אוסטרליה. אז הם היו שם בקמפינג עם התינוק החדש להם, ובשביל שלב האמא מגיעה לאוהל, התינוק לא נמצא, היא רואה דינגו לוקח אותו, לפחות לפי מה שהיא אומרת, וזה אומר, the dingo took my baby. והסיפור הזה מתפתח לכך שיש משפט שבו מאשימים את האמא בהריגת הילד, לא מאמינים לסיפור שלה, יש מישהו שאומר, הדינגו בחיים לא יכול... דינגו זה סוג, למי שלא יודע, זה סוג של כלב פרה באוסטרליה, מאוד קרוב לקאנס לופס, למשפחת הזאבים. שתדעו. יותר קרוב מרוב הכלבים שאנחנו מכירים. אז היה לה משפט שהוא כולו mockery וtravesty, ושימוש בבדיקות לחומרים שכבר במשפט הראו שהם לא קבילות, ובסוף פשוט מצאו אותה, בין השאר היא הייתה חלק מהיא ובעלה היו ב-7 Day Adventists, והשתמשו בזה הרבה כדי להגיד כל מיני בייסים על זה שהילדה הייתה קורבן, והביאו זה מישהו שאמר שהשם של הילדה זה שם שאומר קורבן. זה פשוט היה ממש מזעזע, אבל מצאו אותה אשמה במשפט הזה, הייתה בכלא זה 8 שנים, עד שבמקרה מצאו אחרי שאיזה מטפס ערים הלך ומצא את מותו, שחיפשו אותו, מצאו חתיכת בגד שהייתה חסרה דאז ליד מאורה של דינגוז. אבל מאז הנושא של התקיפה של הדינגוז, זה מה שיצר את עיקר הסקפטיות שהיה אצל אנשים, חוץ מהבייסים בגלל הדת שלהם וכדומה. מאז, גם אז, אם היו שואלים כמו שצריך, היו יודעים שיש בהחלט מקרים של התקפות של דינגוז על בני אדם, במיוחד על ילדים קטנים, חלקם מסתיימים במוות, ופה ושם יש שם תיעוד שהם סוחבים תינוק. קצור, זה לא היה כזה מוזר, חוץ מזה, היו... המשפט הזה היה צריך להיסגר אחרת, אבל היא הייתה בכלא 8 שנים, עד שכן, עד שהבדיקה השלישית לנושא יצאה עם מסקנה שזה די ברור שזה היה דינגו.
רגע, אז... איך זה קשור עכשיו?
זהו, שאני לא... הם עדיין, איב ובעלה לשעבר, עכשיו עדיין מקדמים את הנושא הזה של... מקדמים את ההבנה של סכנת הדינגוז. ואני לא יודע מה היה עכשיו שהעלו את הסיפור הזה פתאום, זה היה חדש לי לגמרי פשוט, להכיר אותו.
32 שנה אחרי קצת.
לא,
לפחות, נגיד 20 שנה אחרי, כי לקח איזה 10 שנים עוד שזיקו אותה.
זה פעילות מ-1980 עד עכשיו, זה נמשך כל הזמן, זאת אומרת שוב, ב-88 שחררו אותה מהכלא, אבל עדיין ההכרזה הרשמית על התוצאה של הקייס לא הייתה ברורה, פשוט ביטלו את האשמות נגדה, אבל לא הכריזו שהקייס היה בבירור כך וכך. זה פשוט נהיה משהו שפחות יותר ידוע לציבור, שזה כנראה מה שקרה, אבל זה לא מפריע לאנשים כמוכם לצחוק בלאג. זהו, סתם.
תודה לך. שני דברים מעודדים, מעודדים מאוד אפילו. אנחנו התייחסנו כמה פעמים במהלך התוכניות לפני חצי שנה או משהו כזה, לרעיון שחלק גדול מענף הרפואה היום הוא לא עוסק בייצור תרופות, אלא בייצור דרכי הובלה ומסירה של חומרים. כלומר, יש שם כבר תרופות מאוד יעילות ברוב הדברים, אבל אנחנו צריכים ממש להגיע איתם עד התא הבעייתי כדי לטפל בו. ויש הרבה גישות לעשות את זה, יש הרבה דברים, דיברנו על חלק מהם בתוכנית, ותמיד הגישות האלה הן נופלות בכמה דברים. אחד, אתה צריך להיות מסוגל לייצר את אמצעי ההנאה והשינוע האלה בצורה קלה יחסית, ולטעון אותם בתרופה שאתה צריך להביא. בית, אתה צריך שהגוף לא ידחה אותם. כלומר, שמערכת החיסון לא תתקוף את הכלים האלה, ושהם לא יהיו רעילים לגוף. אתה יכול לייצר דברים קטנים, נניח, מננו חלקיקי כסף, אבל הם פשוט יקראו את התאים שהם יבואו איתם במגע. אז זה לא דבר טוב לעשות.
מוות, למשל, ירפא אותך מסרטן מיד.
אכן, בדיוק. אז זה עוד נושא שצריך לחשוב עליו, שהגוף לא יתקוף את זה, ושזה לא יהיה דברים רעילים, זה עוד סוגיה. ומעבר לזה, אתה גם צריך שהכלי שינוע הזה ידע באמת להתביית רק על התאים שאתה רוצה לתווח. שזאת בעיה, כי לרוב עושים את זה שהם ננעלים על איזושהי חתימת חלבונים או משהו כזה, אבל בסרטן הרעיון זה שזה תאים של הגוף שמשתגעים, ולפעמים קשה מאוד להתביית על בדיוק הסמן שהוא משותף רק לתאי הסרטן שאתה רוצה להתקוף, ולא לכל הרקמה שמסביב. אז אתה לרוב לא צריך לחפש רק סממן אחד, אלא כמה סממנים, כמה חתימות חלבונים, ואיכשהו את כל זה אתה צריך לשלב ביחד בתוך כלי קטן שמשנע את התרופה, וזה מאוד קשה. ועכשיו הייתה התקדמות מאוד מאוד משמעותית בתחום הזה. צוות מהרווארד שעוסק כבר שש שנים הוא עוסק במחקר הזה, הוא הצליח לייצר קפסולה שהיא בנויה מאבני בניין של DNA, כלומר זה גדילי DNA שהם בנויים ביחד בצורה של כמו צדפה סגורה כזאת, שאתה יכול למלא את הצדפה הזאת במה שאתה רוצה, חלבונים או חומרים כימיים אחרים, והצדפה הזאת שומרת עליהם מפני הגוף. הם הצליחו לעשות שיהיה אפשר לתכנת את הצדפה הזאת ככה שהיא תיפתח רק שהיא נחשפת לכמה סימנים ביולוגיים ביחד, מעין תנאי לוגי של אנד. כלומר, רק אם גם החלבון הזה וגם החלבון הזה וגם החומר הכימי שמשתחרר במוות תאי, כולם ביחד בסביבה של הצדפה הזאת, היא תיפתח ותשחרר את החומרים הפנימיים שלהם. זה מחקר שהם פרסמו עכשיו בסיינס, הוא בגדול עונה על הרבה מאוד מהדרישות שבדיוק הזכרנו. היות והוא עשוי מאבני בניין של DNA ואין לו חתימות חלבונים זרות, התאים של מערכת החיסונית לא תוקפת אותו, הוא לא רעיל, כי אלה חומרים שהם לרוב נעים גם ככה בזרם אדם, הוא מאוד ברירני במקומות שבהם הוא מנסה לפעול, ואפשר למלא אותו מאוד בקלות, יחסית, זה מה שהם אמרו לפחות, בחומרים הכימיים ובתרופות שרוצים למסור. כלומר, יכול להיות שאנחנו באמת במצב שבו אתה תגיע לטיפול איפשהו, ובמשך יומיים יעשו תרבית של הצדפות האלה ממולאות בתרופה שהיא אמורה להיות עבורך, ואז יזריקו את זה אליך, והם יוכלו להתביית על התאים הדרושים טיפול אצלך, ובאמת לתקוף אותם, או לשחרר את הדברים האלה שם.
רגע, את החומר שבפנים יוצרים מה-DNA שלך?
אין קשר, זה יכול להכיל מה שרוצים בפנים, לפעמים זה יהיה חלבונים, לפעמים זה חומרים כימיים, הרעיון זה שבפנים תהיה תרופה שגם ככה מזריקים לך, אולי כימותרפיה מסוימת או דברים שכאלה. עכשיו, הדבר המגניב, הם ניסו את זה בהצלחה עבור שני סוגים של סרטן, לוקמיה ולימפומה, אמנם רק במבחנות עדיין, לא בגוף חי, אבל במקביל הם ניסו את הצדפות עצמם בגופים חיים, או ליתר דיוק ברקמות חיות, זה לא היה גוף חי מלא, והם ראו שתאים מערכת החיסון לא הורסים את זה מיד, ושזה לא פוגע בדפנות של כלי הדם ודברים שכאלה. יש עוד הרבה מחקר שצריך לעשות, והם עכשיו רוצים לגייס את האישורים כדי להתחיל ניסויים בבעלי חיים. אחת האופטימיזציות שהם צריכים לעשות זה לעשות ציפוי מגן על הצדפה הזאת, שיאשר לה לשרוד יותר זמן בתוך הגוף, כי כרגע היא שורדת כמה עשרות שעות, ואז היא מתמוססת, כי היא לא מתחדשת בעצמה, ויש בלי טבעי על רכיבים ביולוגיים שהם נעים בתוך הגוף שלנו, אז זה עוד משהו שהם עושים, אבל כבר עכשיו זה מספיק טוב להרבה סוגים של סרטן ומחלות, והם מגבשים אישורים להתחלת ניסויים בבעלי חיים.
יפה, אני בהצדפות. באופן כללי.
כן, זה מבנה מאוד מגניב, וההדמיות שמראות איך ה-DNA בצדדים נפתח כשהוא נחשף לחלבונים מסוימים, מאוד מאוד מגניב.
אבל למה הצדפה הזאת שורדת? מה זה משנה שזה צורה של צדפה?
הצורה של הצדפה זה רק כדי שיהיה בפנים נפח. היא שורדת בגדול כי הרבה שזירות של DNA הם מבנה טוב, הוא מבנה יחסית יציב, הוא יחסית עמיד בפני בפני אוקסידנטים, בפני דברים שגונבים ממנו אלקטרונים וחומצות בדם, לא לחלוטין, אבל הוא בגדול יחסית יציב, הוא מבנה מאוד יציב.
כל עניין של סקאלה, האם אנחנו יכולים לעשות ננו-רובוטים מפלסטיק ברמה כזאת קטנה, that'd be awesome.
אז זהו, שזה אחד מהדברים שמסתבר שהם יהיו רעילים לגוף.
Yeah.
זאת הבעיה.
קראנו כבר לא מעט מחקרים דומים לזה, במובן של delivery systems כאלה שהם לוקחים שילוב כזה או אחר, שגם, וגם כמה הם, השתיים האחרונים עכשיו גם התייחסו ליכולת להתעסק עם כמה תרופות, ולא רק תרופה אחת, לא רק חומר, לא רק נסע של חומר אחד. אז אני, כרגיל, אני רוצה לראות, אתה יודע, ואו מחקר קליני רציני, או שזה כבר יהיה בשוק, ולראות, אתה יודע, את העולם משתנה כתוצאה מתרופה חדשה לסרטן או משהו. אני אף פעם לא, באופן, בצורה הילדותית שלי, אני לא מסופק מהשלבים הקטנים.
אם הם עכשיו מגבשים פרוטוקול לניסויים בבעלי חיים, יכול להיות שתוך, לא יודע מה, 7-8 שנים, אתה כבר תראה דברים כאלה.
I got no time, man. I got no time. מה, אני קורץ ואל? על באנגלית איביס, כפניים, שזה מוזר, כי זה, אתה צריך לשנות את הפי והנון, ואז יש לך כנפיים, שזה הרבה יותר, הם ציפורים. דובר על מומיות של סוג של ציפורים שהם, אוקיי, אז חסידות הם המשפחה של הציפורים האלה, אוקיי, פעם זו הייתה תעשייה מסגשגת במצרים, לקנות כאלה שבתור מומיות בשביל להציע אותם לאל תוף, תוף, לאל תוס, לאל תוף, לא, הוא אל חוכמה ומשפט או משהו כזה, להציע לו זה, זה טוב לכל פוליטיקאי ואיש שרוצה להתקדם. והיו באמת מיליונים, מצאו מיליונים מומיות בתוך כלים כאלה.
רגע, רגע, לקחו את אותם, איך קראת להם?
את הציפורים האלה, כן.
והפכו אותם למומיות? עם אנשים שקברו אותם כדי שהם...
היו כאלה שקברו עם אנשים, והיו כאלה פשוט שהם היו לוקחים את זה או כתשלום לבן אדם, שהוא יוכל אחרי זה ללכת ולהתפלל לאל תוף, או להתפלל לאל תוף. אחד מהשימושים שלהם.
כקורבן לאל בקיצור, אם אני מבינה נכון.
לקורבן לאל מסוים, כן. אבל זה היה כזה נפוץ, זה היה ממש תעשייה. היית הולך לשוק שם, היית מגיע, אולי לא לשוק, אני יודע, אולי צריך להיכנס לזה בית מקדש או משהו, לא בית מקדש, לאיזשהו מקדש, אבל כן, היית יכול לקנות כזה, והיו מכינים כאלה. אבל יש עכשיו, אנחנו פיתחו שיטות חדשות של CT, של, או יותר נכון, זה לא רק ה-CT, זה הרבה קשור לרסטורציה של העיבוד הממוחשב שעושים אחרי זה. שמאפשר לחשוף יותר ויותר פרטים. מסתכלים על מומיות בלי לפתוח אותם ולהרוס אותם. אז לוקחים כל מיני מוזיאונים ומשתמשים בשיטה הזאת ומגלים דברים חדשים או מאוששים דברים ישנים. במקרה הזה, אז מה שהם גילו לגבי העניין הזה, או מה שהם הצליחו לקדם, זה את הנושא הזה שהמצרים, בפחות בדת שלהם, הייתה להם איזושהי תפיסה שגם החיה וגם הבן אדם צריכים מזון לדרך גם אחרי שהם מתים, או לדרך או כשהם מתים בעולם הבא. הם מתעקשים שזה כשהם מתים בעולם הבא, אני אומר זה יכול להיות גם לדרך לעולם הבא. כי הם, מה שהם היו עושים, מה שיודעים שהם היו עושים, זה היו בדרך כלל היו הורגים את החיה, או החיה הייתה מתה, והיו אז חותכים, מוצאים את האיברים הפנימיים, בין השאר את הקיבה, ואז זה נמצא בכמה מקומות, בחלק מהמקרים היו שמים לה במקור את כאילו את הארוחה האחרונה. זאת אומרת, היא לא הייתה אוכלת אותה, פשוט היו עושים, נותנים לה את המזון כדי שתוכל להמשיך לדרך, ובמקרים אחרים, וזה המקרה של המומיה הזאת שבדקו עכשיו בסיטי, לא זוכר מאיזה מוזיאון, שבמקרים מסוימים היו שמים את זה באיזו חבילה בתוך הבטן, נקרא לזה, תוך הבטן. אז כן, אז זה נוסף ועוזר לנו לדעת עוד על המצרים והמנהגים שלהם והמחשבה שלהם על דת ומוות. אז מעניין. כן, ואנחנו יכולים לזה, אנחנו יודעים שבזמנים שלפני שהשתלטנו על ייצור מזון, אז אוכל אחד מהאלמנט החשוב של החיים, אוכל ומים, יכולים לראות אותם חוזרים בצורות רבים ונשנות החשיבות שלהם בתקסים דתיים וכדומה.
הקטע המקדים עם הסריקות סיטי הזה, האלה, אני זוכר שלפני איזה כמה שנים הם פרסמו שמהסריקות האלה הצליחו להבחן בכמה מומיות סרטן, בכל מיני איברים, שזה מאוד מגניב, וזה א' מדהים ברמה הטכנולוגית.
כן, זה חשוב גם לספקנים לדעת, כי זה עולה הרבה פעמים
נטורליסטיק.
בדיוק, זה עולה הרבה פעמים, לא, בדיונים / ויכוחים עם נטורליסטים למיניהם, לא נטורליסטים, זה לא מילה נכונה, עם
היפים.
כן.
לא, עם אנשים שמאמינים שכל המחלות האלה הם רק תוצאה של אורח החיים המודרני.
כן, כי, ואז הם שולפים בדרך כלל את השתי דוגמאות, זה האלה שנתקלתי עם הכי הרבה, זה, תראה, בחיות אין סרטן, ולמשל, וזה, בעת העתיקה לא היה סרטן, תראה מומיות למשל, בזה שנשמרו אין סרטן, אז לא ולא.
ככה, כעיקרון, תמיד בדיון עם היפים, או הרבה אנשים שאוהבים מאוד תרופות טבעיות ומיידית ברגע שהן משווקות תחת תווית של תרופה, זה אומרים לא, זה כימי, זה לא טוב וכולי, אז יש לספקנים דיונים איתם, והגישה הספקנית והמדעית אומרת, שמעו, אנחנו יודעים שתרופות טבעיות עובדות, אנחנו פשוט רוצים להבין בדיוק מה קורה שם, מה המנגונונים הכימיים והמכניים שמתרחשים, כדי שנוכל לזקק את התהליך בצורה טובה, וללמוד הרבה יותר גם על עצמנו, וגם איך לעשות תרופות יותר טובות. זה לא שאנחנו נגד תרופות טבעיות, בדיוק ההפך.
יודעים שיש כאלה, לא שאנחנו יודעים אמרת, אנחנו יודעים שתרופות טבעיות עובדות.
שחלק מהתרופות שניתנות שהן תרופות טבעיות, יש להם באמת אפקטים אמיתיים ששווים שכפול. בשורה התחתונה, אם יש איזשהו שבט או מקום או תרבות שמשתמשת בצמח מסוים כבר 1,000+ שנים לטפל במשהו, אז זה תמריץ טוב לבדוק את זה מבחינה מדעית, ומפה לתת לתהליך המדעי לעבוד. זה כשלעצמו לא צידוק למשהו ולא לא למשהו.
הדוגמה הקלאסית וגם יחסית יעילה, תלוי עד כמה בן אדם שאתה מדבר איתו מחובר לאידיאולוגיה שלו כנגד העובדות, זה לדבר על ההיסטוריה של אספירין, שמגיע מתוך עץ העלנה, אבקה שהם מייצרים, וראו שהיא אפקטיבית, מדע לקח וזיקק, ויצא לנו את האספירין. זו דוגמה טובה, כי האספירין די מקובל על כולם. אלא אם כן, ממש בסקאלה הקיצונית, ש... אני אומר live and let live, אבל הם דיון איתם בדרך כלל לא יוביל לשום מקום.
אכן, ועכשיו יש עוד דוגמה למקרה כזה שהיא מאוד יפה, כי היא מראה, לדעתי, היא מקיפה את הסיפור הזה בצורה נהדרת, גם מהגישה המדעית וגם למה היתרונות ובאמת לקחת תרופות סבתא כאלה, לפרק להם את האימא ולהבין בדיוק מה קורה שם. כי זה שער גם ללמוד דברים נהדרים על הגוף שלנו, כמו שהספירין באמת, פשוט הקטגוריה השלמה הזאת של חומצות, זה אסיטיסולי, אסיד, שקר כלשהו, זה פשוט קטגוריה שלמה של חומרים שרק אז המין האנושי התוודע אליהם, והם פתחו לנו שער להמון דברים.
זה גם אחד הדגלים האדומים הקלאסיים שאתה יכול למצוא ברפואה סינית, שבדרך כלל הם יקחו, שאתה מוצא שיש מלא רפואות סיניות שהן נראים מגוחכות, או לא רציונליות, שיש להם מחקרים מדעיים. אתה מסתכל על המחקר, בדרך כלל, אחד הדגלים האדומים ראשונים שאתה רואה, זה שהוא בודק מוצר שלם. זאת אומרת, הוא בודק תערובות עם 20,000 אחד דברים, במקום לנסות למצוא אותו למרכיב פעיל.
אכן. אז עכשיו, מה שעשו, היו שורה של מחקרים על החומר הזה, אבל עכשיו היה את המחקר הכי טוב שהבין איך הוא עובד. כבר יש תיעוד של יותר מ-1500, קרוב ל-2000 שנה, שמרפאים סינים, משתמשים בתמצית של שורש, שגדל בנפאל ובטיבט, בשם צ'אנג שן, סתבר. אני כנראה הוגה את זה, לא נכון?
צ'אנג צ'אנג.
צ'אנג שן.
צ'אנג שן. שנג שנג.
והם שנג. משתמשים בתמצית מהשורש הזה על מנת לעזור למקרים של מלריה. והוא עוזר למקרים של מלריה. אין על זה גם אף אחד בעולם המדעי לא אומר שלא. ובגלל זה הוא מאוד מעניין, כי באמת מעניין לראות מה המנגנונים בדיוק שהוא פועל בהם. ועכשיו כשהסתכלו על זה בצורה יותר טובה והצליחו באמת לפענח חלקים מהותיים מהשרשרת של איך הוא משפיע על הגוף, מצאו שיש לו השפעה הרבה יותר טובה בסט שלם לחלוטין, אחר לחלוטין של בעיות, והוא מחלות אוטואימוניות, שליאורה דיברה עליו בתוכנית הקודמת או לפניה. המחקר האחרון הוא באמת, הוא יצא מהרווארד, הוא התפרסם עכשיו. הוא הצליח לחשוף המרכיב הפעיל בשורש, שזה הלופונגינג. מסתבר?
זה פטריה זוהרת.
זהו, שזה לא פונגי, זה פוגנינג.
אז ערפל זוהר.
או, בדיוק. מה שהם צריכו למצוא זה שהוא חוסם איזשהו נתיב אותות, שעוד מעט נדבר עליו, שהוא בגדול מאותת לתאים מאוד מאוד תוקפניים של מערכת החיסון לבוא ולתקוף רקמות. מסתבר שבמערכת החיסון יש תאים מסוג TH17, פשוט השם הקטגורי שלהם, גילו אותם רק ב-2006, לפני זה לא ידוע על קיומם, והחומר הזה... כעיקרון מונע את ההפעלה שלהם. ומסתבר שאלה התאים שהם גורמים להכי הרבה נזק במחלות אוטואימוניות. הם אלה שבפועל מבצעים את התקיפות היותר קטלניות נגד איברים של הגוף. שזה גם משהו שלא ידעו, זה תחום מחקר חדש לחלוטין רק מ-2006. עכשיו, זה די מדהים, כי הנתיבים הכימיים שהם זיהו, מסתבר שזה קשור לתותי מצוקה של רקמות. למה הכוונה? נניח ויש רקמה והיא מאוד מאוד חלשה, אין לה אבני בניין, אין לה מספיק חמצן, אין לה מספיק חלבונים ואין לה זה, היא יכולה להעלות איתות למערכת החיסון שהיא אומרת לה, תשמעי, אל תפעלי עליי כי אני לא אעמוד בזה, אני פשוט אמות אם תנסי לייצר אצלי דלקת. לא ידעו איך הנתיבים האלה עובדים. ומסתבר שהתרופה הזאת, באמצעות חקירה של התרופה הזאת, גילו איך הנתיבים האלה עובדים. זה סופר מגניב, וזה מנגנון ממש מתוחכם, והתרופה הזאת היא פועלת דרך המנגנון הזה, אבל היא לא מנתקת את כל מערכת החיסון, כמו הרבה תרופות כמו סטרואידים וזה, שאנחנו נותנים לחלות אוטואימוניות, אלא רק את החלקים היותר אלימים שתוקפים את הגוף עצמו. אז יש פה נתיב שלם לבאמת תרופות ממוקדות נגד מחלות אוטואימוניות.
לדעתי החידוש הגדול הוא שמצאו נתיב ספציפי לתקיפה, קודם כל, לפני ש... כאילו, שמצאו איזשהו תא, כי זה הרי יש תאי טי ויש תתאים, וזה כאילו מין עץ כזה, ואז יש תא ספציפי, זה מגניב.
כן, כן, בדיוק.
מי היה דביל שאמר שחוקרים לא מגלים?
לא מגיעים לתגליות חדשות?
כן.
מי היה איש כזה?
ההוא של מכון ויצמן שסיפרת לנו עליו?
כן. דוגמה קלאסית. The world is complicated, אתה מתחיל בדבר אחד, אתה לא יודע לאן תגיע, זה אמירה מגוחכת להגיד שחוקרים לא מגלים דברים.
לא, זה פשוט פעם בחמש שנים מתוך מאות אלפי מחקרים. אז הקטע המגניב זה שבזכות המחקר של התרופה הזאת הם עלו על הנתיבים האלה והם עלו על איך הרקמות מאותתות, וזה this blew my mind. כל פעם שאני לומד משהו חדש על הגוף שלנו ברמה המיקרוסקופית, אני נדהם שאנחנו לא כולנו פשוט מתפוצצים לאלפי סופרנובות, כי זה פשוט לא יאמן שמשהו עובד אצלנו. מסתבר...
מה שאתה אומר, אני לא מאמין לאבולוציה. או אבולוציה היא בלתי נתפסת בעיניי.
א', היא בלתי נתפסת בעיניי, זה לא אומר שהיא לא נכונה, כי אנחנו בוודאות עובדים. אני רק אומר, אני מסתכל... אוקיי, אז אני אבהיר למה אני התכוונתי. כשאני... אם אני הייתי צריך לתכנת מכונה, בחיים לא הייתי לוקח את הסיכונים שהגוף שלנו בנו איתם. כי זה מטורף לחלוטין.
אבל זה מה שמטופש, במקום לעשות משהו שעובד, זה כמו תכנות, שהתחילו לתכנת משהו בקובול, והיום במקום לבוא ולהגיד בוא נמחק את הכל ונתכנת בשפה אלית, אז כל הזמן נשאר לך משהו מפעם, כל הזמן אתה חייב לתחזק, וזה מה שיוצר את ה... במקום להגיד אוקיי, בוא, מערכת החיסון, הבנו את הרעיון, הבנו מה היא צריכה לעשות, ומין לבנות בצד משהו חדש, אז לוקחים תא שהורג את התא ויוצרים תא נגדו ותא זה, זה ממש...
זה מה שקורה כשאבולוציה פועלת על ידי שינוי אקראי ולא על ידי תכנון. כי אף אחד לא היה מתכנן את הקלאסטר פאק הנוראי והיום הזה.
אני אגיד לך משהו, זה קומפליט סייד נאוט, אבל הייתי מסכים איתך, אם היינו רואים אנחנו, וכל שאר העולם היה ריק, כאילו זה בא מרועק, אבל אתה רואה את כל ה... basics שמובילים, ואתה רואה גם את השלבים, איך הם הופכים ליותר מסובכים וממשיכים לעבוד, כי היה להם מיליונים של שנים לעשות trial and error. They did it the hard way, the stupid way, but it works.
כן. טיפשי אבל עובד.
כן.
כן, רק אגיד, המנגנון הזה שאני עומד לדבר עליו, זה כאילו שיהיה לך בורג במכונית, כאילו שהברגים היחידים במכונית זה כשאתה מסובב אותם, אז קוראים 1,000 תוצרי לוואי. במקום שיקרה רק אחד, אנחנו בונים שבורג שאתה מסובב אותו הוא אחראי לדבר אחד. פה לא, כל בורג אחראי לכל כל המערכת כולה, וכן. מה מסתבר שקורה? איך הנתיבים האלה עובדים? כי עיקרון הגוף שלנו הוא בונה חלבונים. זה כל דבר בחיים. המכונות של הגוף שלנו זה חלבונים קטנים, ובונים אותם מחומצות אמינו, שאותם משרשרים ומתקפלות לתוך חלבונים. אז עכשיו מסתבר שלהרבה מאוד חלבונים אפשר לבנות אותם או בצורה הרגילה שלהם, או בלי חומצת אמינו ספציפית בשם פרולין. בכל אופן, אז מסתבר שאפשר לבנות חלבונים או עם חומצת האמינו הזאת, או בלי, והם עדיין נשארים פחות או יותר מתפקדים בשתי השיטות. אז כשרקמות בונות חלבונים כלפי חוץ, בלי הפרולין הזה, בלי הפרולין הזה, אז זה האיתות למערכת החיסון לא לשלוח את התוקפנים הממש חמורים כלפיה. כלומר, בגלל זה לא עלו על זה עד עכשיו, כי אין איזשהו דגל שאני מרים, אלא אני פשוט עושה את כל מה שאני עושה בצורה טיפה קצת שונה.
זאת אומרת, אם מערכת החיסון מגיעה לרקמה מסוימת, את אומרת, פה אין פרולין, אני לא נוגעת, בגדול,
כן.
כאילו.
אבל היא לא יכולה להסתכל למקום מסוים ולבדוק אם יש פרולין או לא, אלא היא מסתכלת על כל מה שהיא קורה, והיא אומרת, זה חלבון שהוא ממש דומה למה שאני מכיר, אבל הוא טיפה שונה, אז... כאילו, במקום להרים דגל, זה מתחבא בתוך כל הפעילות הרגילה של הרקמה, זה מטורף לחלוטין.
אני רוצה רק לחדד שחומצות האמינו בכללי, הן מחולקות לקבוצות שהן מאוד דומות. זאת אומרת, יש כל מיני חומצות אמינו מסוגים שונים ככה, שאחת בצורה מסוימת יכולה להחליף את השנייה.
כן, אבל זה אולי מה שקשה לך פה, זה שאתה מסתכל על תופעה שהיא תוסף, שנובעת ממה שאתה רואה כחוסר. שזה לא זה ולא זה. זה פשוט תרכובת כימית אחרת שמייצרת תגובות כאלה.
כן, בעיניים ההנדסיות שלי שרגילות לבנות מבנים שלמים מקוביות פאזל, אני מייחס לזה את הפרשנות הזאת, אבל אתה צודק. כן. אולי זאת הדרך היעילה מבחינה אנרגטית לעשות את זה, יכול להיות.
כי אתה מתחיל מסטנדרט שאתה חושב עליו, אבל אתה לא יודע מה הסטנדרט עדיין, כי אנחנו עוד לא יודעים הכל על הגוף. אז אתה מתחיל להגיד, זה מוסיף את הפונקציה, אבל לא, זה יותר תופעה של משהו חסר, כפי שאתה קורא לזה, אבל זה לא מדויק, לא ככה ולא ככה.
רגע, אבל אם אני מבינה אותך נכון, רקמה שנוצרת ללא פרולין היא חלשה יותר, זאת אומרת שעדיף שהיא תהיה עם, כי אז היא חלשה יותר.
סביר לנך שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על מה קורה שאין פרולין, אנחנו יודעים עכשיו לפחות דבר אחד.
כן. אז to sum up, יש את התרופה הזאת, שאנחנו ידענו שהיא עוזרת למלריה וכולי, ועכשיו גם גילינו שהיא מקלה מאוד במקרים של מחלות אוטואימוניות, וזה קו חקירה נוסף. כשחקרו אותה יותר טוב, הצליחו להבין איך היא עושה את זה, מסתבר שהיא מונעת את הייצור של הפרולין הזה, וכרגע זה נראה כאילו שאין לזה יותר מדי תופעות לוואי שאנחנו שמים לב אליהם, חוץ מהעובדה שהמערכת החיסונית יודעת לעזוב, לא לתקוף ביותר מדי אגרסיביות רקמות כאלה. וזה נראה שאין לזה יותר מדי תופעות לוואי, אבל כמובן עוד צריך לחקור את זה וכולי, אבל זה כן תרופה שהרבה אנשים לוקחים הרבה זמן, והם בגדול חיים בסדר. אז זה, אין פה סכנה שאתה פתאום תמות מזה במספרים גדולים, אבל צריך לחקור את הדברים האלה לעומק.
אבל הטענה האחרונה הזאת היא גם מגובת מחקרית, או שזה רק testimonially?
כן, החומר הזה נחקר כבר הרבה זמן, עד עכשיו חקרו אותו בעיקר בהיבטים של יצירת צלקות על האור, והיבטים ספציפיים של עזרה למלריה וכולי. כן, אני לא מבין באמת את הניואנסים של איזה חלקים במערכת החיסון וזה, הם התייחסו ספציפית לסוג מסוים של תאים, TH17, שזה נראה כאילו שזה לא פוגם ביכולת שהגוף להיאבק בווירוסים ונגיפים, אלא הוא ספציפית לגבי האופן שהם פועלים על רקמות שם של הגוף עצמו.
אני אראה לתיקון רקמות או לעזור במשהו.
יכול מאוד להיות, לא יודע, אולי זה מעלה את השכיחות לסרטן כשהדבר נצטרך לבדוק את כל הדברים האלה. הקטע המגניב זה, הם יששו את זה מכמה זוויות, כי הם נתנו לתאים ולבעלי חיים את התרופה הזאת, ויחד איתה הם הפעילו באופן מכני את המכשירים שמייצרים את הפרולין הזה. בכל אופן, אז הם נתנו גם את התרופה, אבל יחד איתה נתנו בוסט מאוד גדול למפעלים האלה שמייצרים פרולין, ואז הם ראו שכל התופעות, כולל העזרה של זה למלריה, כולל מה שזה עושה לצילוק, כולל הנושא של התאי TH17, נעלמו. ואכן הם אמרו, אוקיי, זה אישוש די טוב שהנתיב שזיהינו, זה כנראה ההשפעה העיקרית שאנחנו יכולים לשים לב אליה כרגע שהתרופה, וזה מאוד מגניב, כי זה מראה את ה... אני מאוד אהבתי את הסיפור הזה. זה פשוט היופי שאתה יכול להשיג כשאתה חוקר דברים בצורה מתודית ומעמיקה. זה נהדר.
אני לא יודעת אם מדובר באותה תרופה שאני סקרתי שהיא נגד מלריה, אבל זה מגניב שיש, אנחנו רואים קשר בין מלריה למערכת החיסון. זה כבר קשר שני, אם זו לא אותה תרופה. זה נראה לי לא, אני לא חושבת שזה מאותו שורש.
יכול להיות. אז זהו, שמנו את זה גם בטוויטר. וכן, זה יהיה מצחיק אם, אתה יודע, בעוד איזה עשור או משהו כזה, כשיהיו גלולות של התרופה הזאת, אז גם יגידו עליהם, לא, זה כימי וגרוע ונורא, בוא נמשיך לקחת את התמצית שורש הזאת. כן, מאוד נחמד.
יפ, מגניב לאללה.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שבהם לא דייקנו או טעינו, או אם יש להם מה להרחיב על הנושאים שעליהם דיברנו. כל זאת ועוד אנחנו מזמינים אתכם לעשות באתר שלנו בספק סביר.co.il, או באמצעות התגובות, או באמצעות טופס צרו קשר. כן. ובנוגע לתוכנית האחרונה, יש לנו הרבה מאוד דברים. אני אתן איזושהי שתי התייחסויות כלליות, ואז אולי ניכנס לדברים היותר פרטניים. ככה, בתור דבר ראשון, הרבה אנשים העירו, ובשמיעה שנייה, נראה לי שבאמת העריכה יצא ככה, שהאייטם אולי יכול להתפרש כאייטם... האייטם על הנורות החסכוניות, אני מתנצל, יכול להתפרש כאייטם של פאניקה כלשהי, או אלרמיסטיות, או דברים שכאלה. אז זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להצביע על א', מצב מסוים, שכל המומחים והקונצנזוס המדעי מסכים שיש בו סכנות מסוימות. הן לא סכנות חמורות מדי, והן לא מסוג הדברים שברגע שאתם נחשפים אליהם פעם אחת, אז נגמרו לכם החיים, אבל הן כן קיימות ומקובלות על הקהילה המדעית. חוץ מזה, יש את עניין התקינה שמדבר עליהן. אבל אנחנו התייחסנו לטענות, או במקביל התייחסנו לטענות מה של הקונצנזוס המדעי והבריאותי. אז זה היה פן אחד של האייטם. הפן השני דיבר על האחריות הממשלתית שהיא אמורה להיות עם שתי פנים, אם הממשלה מעודדת משהו ויש בו סכנות מסוימות, היינו מצפים שיהיה קמפיין אגרסיבי יותר לידוע הציבור לגבי הסכנות האלה, א', כי זה חשוב, וב', כדי שכשנגלה את זה לא נרגיש בצורה מסוימת כמו שהרגשנו ונראה לי הבנו את הרגש הזה, כאילו שהסתירו מאיתנו משהו שהיה חשוב לדעת. אז יש פה גם את הפן האדמיניסטרטיבי שהיה ראוי לנקוט, וגם את הפן הרגשי שכמו שזה התגובה שלנו, אנחנו מניחים שזו תגובה של עוד אנשים. אבל חוץ מהרמות הרגשיות האלה וכולי, כן הבאנו את העובדות בצורה כזאת או אחרת. אז זה ככה באמירה כללית לגבי זה. יש משהו שאתה רוצה להוסיף ברמה הכללית לפני שנצלול לזה?
לא, אני רוצה בסוף. ומה, יש לך תיקונים גם לגבי עובדות, אני חושב.
כן, א', היו לי טעויות שם בין מיקרוגרם למיליגרם בנושא של כמה כספית יש בנורות האלה, אז המדידה הנכונה היא במיליגרם. מעבר לזה, באמת לא ציינתי שיש עכשיו דור חדש של טכנולוגיה של נורות LED, שהם עדיין, LED זה Light Emitting Diodes, הם עדיין מאוד, הם יקרות יחסית לייצור ולכן הם לא נכנסו, אבל זו טכנולוגיה שהיא חפה מכל הבעיות האלה לחלוטין, והיא גם מאוד חסכונית בחשמל, ויכול להיות שהדור הבא שהנורות יהיו כאלה.
למה? לי נדמה שכל הלדים שאני רואה הם רק נורות נורא נורא קטנות כאלה שעושים איתם צבעים. אני טועה לחלוטין?
לא, פשוט יש עניינים של אורך חיים וכמות זרם שמוזרמים לתוכם שעדיין צריך לפתור. זה יקר יחסית לעשות מהם ממש נורות כשלעצמם.
נורות לתאורה של מרחב.
כן, בדיוק, שהן מפיצות הרבה אור מפוזר וכולי. מעבר לזה, רק לציין כמה אנשים העלו שאלות לגבי אורך החיים של הנורות והטרייד-אוף הסביבתי הכולל, אז בנוגע לזה אין באמת ויכוח בקהילה המדעית תעשייתית הנדסית. נורות פלורסנט קומפקטיות, יש להם אורך חיים בסדרי גודל יותר גבוה מאורך החיים של נורות ליבון רגילות, וגם כשאתה מכניס את כל הטרייד-אוף עם כל החומרים המסוכנים שבתוכם ובתהליכי הייצור הם עדיין יוצאות יותר נקיות לסביבה משימוש בנורות ליבון רגילות. לגבי זה אין...
כן, גם לגבי, לא שאני ספציפית לא מתאים בזה ספק, אולי בעיקר בגלל שזה לא באמת מעניין אותי, אבל הטענות היו למשל, אני יודע, הייצור של הטונגסטון לעומת הייצור של הזה וההובלה בגלל שמייצרים אותם רק ב-whatever.
לא, הטרייד-אוף הכללי של כל הדברים האלה, ברגע שאתה לוקח משהו כמו תקופה של 10 שנים, שאתה מסתכל על מה יקרה, אז זה יוצא נקי וטוב יותר.
סבבה.
גם לאורך כל זה. מעבר לזה, נקודה שאלה לדוגמה ישראל, וגם אורן, לגבי אי-הפיכות של כספית שנכנסת לגוף. כי אני ציינתי שם שכספית נצברת בגוף, ולכן יש משמעות כזאת לחשיפה.
אמרו שעשית מזה יותר מדי.
מה זה?
אומרים שעשית מזה יותר מדי.
כן, אז זה ככה. זה לא שהגוף לא מפריש את הכספית החוצה, וזה לא שהגוף לא יכול לנקות כספית. לכן במובן מסוים אני באמת התבטאתי לא נכון כשאני אמרתי זהו, זה נכנס לך המערכת and then you're fucked. לכספית כן יש מינימום רעילות, כלומר יש תנאי סף לרעילות שלה, אבל כמות הכספית שיש בנורות, אם אתה אם רובה נכנסת לגוף שלך, כלומר נשברת נורה ורוב מה שה4 מיליגרם או 12 מיליגרם האלה נכנסים לך לגוף, זה מעבר לסף הרעיל.
אבל זה כנראה גם לא סביר שהכל ייכנס לך.
נכון, זה לא סביר שהכל ייכנס, אבל לצורך העניין, זה לא מהכמויות שהגוף יודע לנקות אותם החוצה. אם נשברו לידך 4 נורות בזמן של שנה, והאחוזים הצטברו, והיה לך את ה-10 מיליגרם חשיפה טוטלית, זה לא טוב, זה לא בריא. עכשיו, אני כן ממליץ לאנשים, זה מטריד אותם, כי המשאבים שהם מוגבלים, ואני עשיתי את המחקר שלי, אבל לגבי כספית יש יחסית די הרבה מידע. זה חומר שהאנושות עובדת איתו הרבה זמן ואנחנו יודעים מה לעשות איתו. איזה מישהו גם ציין הוא שהוא מכיר מעבדות שעובדים איתה עם כספית בלי אמצעי מיגון, כי בלחץ אטמוספרי גבוה היא לא מתנדפת. אני דווקא עשיתי בדיקה, אני אשמח לשמוע על המעבדות האלה, כי אני לא מכיר את זה. אני מכיר שבכל מקום שבו עושים ניסויים עם כספית, ואותו צוות עובד עם זה שוב ושוב ושוב, אז לא, זה בתוך תא ממוגן, ומערכות תיאור אוויר, או לחץ אטמוספרי בחדר, זה לא משהו שעובדים איתו בידיים חשופות, ממש לא. יכול להיות שכמו שאם אתה נכנס לעשות CT, אז אתה פשוט עושה CT, אבל הטכנאי שעובד כל הזמן עם CT, הוא יוצא מהחדר, והוא לובש חליפות מגן מהקרינה, אז אותו דבר, מישהו ש... עושה ניסוי אחד עם כספית, אז לא מקפידים את זה. אבל מעבדות שעוסקות בכספית, יש להם אמצעי מיגון מאוד כבדים.
ומי ש... מי שכתב הזה נתן לינק?
לא.
אוקיי. כל מה שהוא לא common knowledge, כל מה שהוא לא ידע כללי, אם אתם נותנים הצהרה עובדתית, בבקשה תשימו לינק, זה יקל על מהירות התגובה והאיכות שלה.
הרבה לדעתי מהדיון הוא התפתח כי אני התייחסתי בחלק מהטענות שהיא לגבי הדור הראשון שהנורות ששווקו, שלדוגמה למרות שהן היו יותר יעילות אנרגטית, שיווקו אותם בבטים מאוד נמוכים, ולכן הם לדוגמה לא ייצרו אור כמו נורת 200 וט או 120 וט זאת. אז זה נכון שהיום כשאתם הולכים לחנות ואתם קונים, אז אפשר למצוא נורות פלורסנט קומפקטיות גם ב-60 וט, שהן מפיצות המון אור, המון אור. אבל פעם זה לא היה ככה, פעם היו את הנורות של ה-16 וט וה-26 וט, וזה הפיץ פחות אור, מה שקישרתי אותו למיגרנות וכולי. אני רק עוד אגיד דבר אחד שהוא לא קשור, אריאל ציין לגבי האייטם של המייסדים, שאני אמרתי שם בטיפשותי שלדור הראשון, נניח וזוג הורים מפיק דור, אז שבדור הראשון לא תהיה שונות גנטית. שזה כמובן שטויות, כבר לדור הראשון יש שונות גנטית בעקבות טעויות בהעתקה וקומבינציות וכו'.
אלא אם כן אתה עושה שכפול מלא.
אלא אם כן הם שיבוטים.
כן, בדיוק. כמו הנחשים ההם. כמו ריליאנס, כמו בטבע, באמת, במציאות, יש גם ריליאנס, אבל יש נחשים וזה שעושים ממש שיבוט. אני משער שגם שם יש שינוי, אבל אני לא יודע, לא מספיק בשביל לייצר תופעות חדשות אולי.
בכל אופן, אני רק אסכם לשנייה, אני א' רוצה להודות לכל מי שהשתתף בדיון ובפידבקים וכולי, כן היו שם הרבה דברים שנהניתי לקרוא ולתקן, ובאופן כללי לגבי הנושאים האלה אני ממליץ לכם, אם זה באמת חשוב לכם וכולי, שגם תעשו את המחקר בעצמכם ותסתכלו, כמו שחלק מהאנשים עשו, ואני מודה להם על זה מאוד.
כן, ככה מצאו שאמת אחרת, הגיעו למסקנות דומות.
לדוגמה. כן, זה אחד מהתחומים המעניינים, דווקא נשאר בעריכה, מה שהתייחסנו לזה בתוכנית, שהגרעין הקשה של העובדות, אוהבי קונספירציות התלבשו עליו, הם הלבישו עליו עוד שכבות כאלה, כמו של בצל, של טירוף ומידע מוטעה. אז...
כן, לקחת את הרשלנות והחוסר אכפתיות של הממשלה, ולהפוך אותה לרשע מכוון. אז תעלה את התגובה של שלומיקס. א', יש נקודה אחת שהוא בא, הוא הייתי אומר חצי צודק, או אפילו צודק לחלוטין, וזה שבהסתכלות סופית, בהתייחס לכך שאנחנו מוציאים תוכנית, שהיא תחת הכותרת של ספקנות וביקורת, ההתנהלות שלי באותו דיון היא לא הדוגמה שאני הייתי ממליץ עליה, לאיך ספקן להתנהל בדיון. אני מסכים עם זה. זו לא הדוגמה הכי טובה, ויכול להיות שאם הייתי עורך את הקטע הזה, אולי זה אחרת, אבל ירון ערך את זה, אז דבר ראשון אתה מאשים אותו. רק שתדע. אני יודע, כי אני יודע שאנשים אוהבים אותך יותר, אז סבבה, הוא לא יאשים אותך, הוא רק יאשים אותי. עם זאת, ההתייחסות הספציפית של ספקנות והקיבעון אינו קשור לעובדות במקרה הזה, ובעצם אינו קשור לספקנות. הדעה שלי לא הייתה קשורה לעובדות על המציאות.
במובן של אתה לא אוהב אור קר?
כן, ולא היה שום שלב שבו אמרתי לירון שהוא טועה או שהמסקנה שלו לא נכונה, בגלל שנשארתי מקובל הנתונים הקודמים. הנתונים לא היו רלוונטיים, אני הייתי כעוס ומעוצבן על עוד מקרה שאני רואה בו התנהלות לא טובה של הממשלה, ובזה זה נגמר, זה לא בעצם קשור לספקנות. אני מסכים שבשביל התוכנית זה כנראה לא מציג דוגמה טובה, מנגד, זה המחיר של לעשות תוכנית כל שבוע, וזה שיקול לגרמה של טעם שבו ירון השם.
אז אם גם לכם יש מקומות להעיר לנו על מקומות שטעינו, או אתם מעוניינים להשתתף בדיון ולהרחיב על דברים שעסקנו בהם, אתם מוזמנים לעשות כל זאת בספק סביר.co.il, מאוד נשמח אם תעשו זאת. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מאתגר את שאר החברים בחדשות הידיעות מדעיות, והפעם ליאורה תאתגר את כולנו.
ואביב מהעתיד.
אביב מהעתיד, הגיע גם לתוכנית זו.
Dude, what happened?
למה?
אה?
אני עייף.
אה, אוקיי. לא, לא...
ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל יאתגר את שאר החברים בחדשות או ידיעות מדעיות, ואנחנו ננסה לברר מה אמת ומה שקר.
והיום.
והיום ליאורה תאתגר אותנו. כן. ואת אביב.
כן, את אביב שהצטרפה אלינו מהעתיד. אוקיי, אז האייטם, האמת הספק סביר, עוסק ברמאויות.
אני לא מוזכר שם, נכון?
אתה? זה לא, זה, 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 זה אפילו לא ספק סביר, או האמת זה.
אולי אחד מה-Aliases שלך מוזכרים שם. אני מתכונן כבר עם וולדמורט, כן.
נכון. אוקיי, אז רוזי רואיז רימתה ב-1980 בתחרות מרתון, בכך שהצטרפה לתחרות רק בחצי מייל האחרון, ופשוט הגיעה ראשונה. ו...
קלאסיק. איזה שנה?
1980. והיא פשוט בחצי מייל האחרון הצטרפה. ב-1938 התגלו 60 יומנים של היטלר, והם נמכרו בהרבה מאוד כסף עד שגילו שהם מזויפים.
באיזה שנה? לא יודע אם כל זה מפספס את זה.
38.
אוקיי.
ב-1999 הפיזיקאי ויקטור נינוב הכניס לטבלת היסודות שני יסודות חדשים, את ה-116 ואת ה-118, ואחרי שנתיים של ניסויים שלא הצליחו, הם הוסרו מהטבלה היסודית. ונטען שהוא זייף את הנתונים.
ניסויים עם סמך. לא קשור ל... right?
חשבתי שהרעל אצל ירון.
במדינה שלו כבר היה מותר ניסויים הומוסקסואליים, אז זה רק היה טבעי שבן אדם מתחתן עם יסוד. כי זה מה שקורה.
שתי יסודות.
זה הסליפרי סלופ.
נכון. זה שני יסודות, לא יסוד. אביב.
וולדמורט. כי בפעם הקודמת הוא הקשיב לי, ואז הוא ידע את התשובה. הוא טוען ששלוש הוא לא נכון, שהנושא של היסודות זה מפוקפק ושקר.
אוקיי, קודם כל אני רוצה להתרעם על התקדים שאני ראשונה. זה קרה רק פעם אחת, אני חושבת, שעבדתם עליי. לא, זה היה אחר, לא חשוב. הרמאות של פעם. בוא נראה. הגיע במייל האחרון של המרתון. חצי מייל. זה משנה החלוטין את התמונה. אפשר לדעת, כאילו, בחלק ממה היה המרתון הזה? סתם מרתון?
מרתון, ב-1980.
מרתון ב-1980.
של ריצה.
של ריצה.
הם רצו, והיא פשוט. פשוט.
כפי שלמדתי מ-How I Met Your Mother, היום הם עוקבים אחרי מרתונים בצורה הרבה יותר מדויקת, אבל אולי ב-1980 זה היה אחרת, אולי זה היה casual marathon כזה, שרק רצים בו בשביל הכיף, ו... עשרות ומאות אנשים רצים ביחד, יכול להיות שהיא הצליחה, אני לא יודעת, נגיד שאני מקבלת את זה. שלוש, על היסודות. אוקיי, אחלה. היסודות. זה נשמע לי קצת מוזר להתייחס לזה, זאת אומרת, קצת הכנס את הקטע של הרמאות בדיעבד כזה, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה רמאות, כאילו... לא יודעת, אבל נראה לי שדווקא שתיים למצוא יומנים של היטלר ב-38 זה נשמע לי ממש מוקדם בשביל להמציא יומנים עבודים כשהיטלר כאילו עדיין חי נכון? אני לא מפספסת, 38 היטלר
כן,
חי
מצאו,
בשיא כוחו.
כוונה הייתה מצאו יומנים מ-1938 או שב-1938 מצאו את היומנים?
ב-1930, אמרת, מצאו יומנים ב-1938, או נמצאו יומנים
ב-1938?
רגע, אז שנייה.
כן, אם כן, זאת תהיה הרמאות הקצרה בהיסטוריה. כאילו, היטלר פשוט יגיד לא.
Why would he say anything? He likes to have mystery.
ב-83, אמרתי 38.
אה, הו, היי.
That completely changes the picture. עכשיו אני לא יודעת, כי עכשיו זה שוב מעלה את חוק גודווין, שאירן בפעם הקודמת שיחק עליו לטובתו, אז אני אשאר עם זה, אני לא מוכנה לקבל שינוי כזה של פרטים ברגע האחרון, אני אשאר עם שתיים, שתיים זה שקר.
ברק.
שלום. בוקר טוב. אז בוא נראה ככה. אז קודם כל הייתי אומר ההפך. זה שיש לנתונים להסתכל להם בשלוש שנות לתאריך הנכון כביכול.
לא, זה בשלוח האייטם עצמו, אני לא רוצה לתאריך שלושה.
יא 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 שיש טעות לתקן, זה אומר ש... לא אומר בהכרח, אבל יש יותר סבירות שמבוסס על אינפורמציה אמיתית. מעבר לזה, אני לא זוכר מי זה היה, אבל הזכרתי הזכרתי את הבחור שזייף את, את ה... או שם, סליחה, הכריז על האמיתות של היומנים האלה, והוא כמובן הסתבר שהוא טעה, מה הוא עושה? אמיתות של משהו אחר, במקרה של ישו אולי זה היה.
או במקרה של ג'ק דה ריפר, אני
אצלח. ג'ק דה ריפר, אני לא זוכר, היה זה אחד שהיה לו, שמשתמשים בהיסטוריה שלו עם יומני היטלר, בשביל להסביר למה אף אחד לא סומך עליו. אז זה נכון. מרתונים, מה שמעניין אם זה היה מרתון, מרתון בהתנדבות, כמו שעושים, אתה יודע, לתרומות וכאלה, זה מגוחך לרמות בדבר כזה, אבל אני כן שמעתי על רמיות כאלה בעבר. Yeah, it's ridiculous and pathetic, but people, כן, אנשים עשו את זה. אולי זה גם, אולי גם היה מקרה של הבחורה הזאת ב-1980, זה לא כזה עניין. אבל שתי יסודות, I don't think so, אף אחד לא מכניס שתי יסודות סתם ככה, אלא אם כן זה לפני, אני יודע מה, לפני שהמציאו את היסודות, בלי שהקהילה המדעית לא תתראה מישר.
לפני שהמציאו את היסודות?
כן. זה הזמן היחיד שזה אפשרי, אני אומר. אתה יודע,
אז מה... אתה אומר שהשלישי הוא שקר, כי?
מה?
השלישי הוא שקר?
כן.
אוקיי.
בוודאות. אתה לא זוכר, אז היה אדמה, מים, זה היה יסודות? אז יכולת להוסיף
כאלה. כן, אז המציאו. אז זה נכון.
אוקיי, ירון.
אני דווקא השלישי, נראה לי, כי אני זוכר, כי בדיוק לפני כמה זמן אישרו את היסודות 116 ו-118, והסיבה שרק עכשיו אישרו אותם, זה כי בדיוק נכנס לתוקף איזשהו פרוטוקול שרק 5 שנים אחרי הגילוי ורק אחרי איקס פעמים שמאוששים את זה, זה נחשב כיסוד. אז יכול להיות שהם הכניסו את זה בגלל הפלטה ההיא. אז זה דווקא יכול להיות. פאצ'ה?
לגמרי לא עקבתי אחרי ההיגיון שלך, אבל זה בסדר.
ההיגיון שלי הוא שאתה טועה. לעומת זאת, האצנית היא הייתה שחורה.
היי, what the fuck, man?
מה זה רואיז? נו, באמת, ירון. אני מנועה מלענות לשאלות, כי אז יהיה לך את ההיגיון של ברק, שאם יש לי את המידע, ואם יש את זה.
למה שזה שנה לך, אלא אם כן זה נכון מה שאמרתי.
כי שחורים הם שקרנים פתולוגיים, אבל הם גם רצים ממש מהר, ולכן הם לא יצטרכו לרמות. ולכן אני אגיד שהראשון הוא השקר.
As racist logic goes, that was flawless.
וואו!
אגב, גיליתי שזה לא נכון שהיטלר, שהיה את האצן באולימפיאדה.
שהשואה הייתה?
ג'סי אוונס ב-36 באולימפיאדה בברלין. אז יש את המיתוס שכשהוא בא ללחוץ להיטלר את היד, אז היטלר הסתובב והלך. זה לא נכון. היטלר לא לחץ את היד לאף אחד באותו יום, או איזה שקר כלשהו כזה.
לי הוא לחץ את היד.
לא בטוח שהוא היה שם בכלל. אני חייב להגיד אבל שהשם נשמע לטיני, ארון, אז...
ג'סי אוונס?
כן, צריך לעשות איזה תיקון להיגיון הגזעני שלך, אולי...
לא, אבל הוא לא רימה.
לא הוא, לא היא, היא,
רואי... בכל אופן, אני אומר שאחד הוא ש... מה היה אחד שוב?
רוזי, רוזי. עצנית, מרתון...
אחד היה עצנית? טוב, אני אגיד שזה שקר.
רוזי רואיז.
לרוב עושים את זה עם תאומים, לא? מה, אתה לא יכול פשוט להיכנס... הרי רושמים את המספרים בהתחלה.
שנות ה-80?
שנות ה-80, לא ידעו לספור?
ידעו, אבל לרוב, אלא אם כן, טוב, שוב, זה תלוי באיזה אירוע מדובר, אם זה אולימפי או זה, אבל עדיין.
אוקיי, בכל אופן אני אומר שהראשון הוא שקר.
אוקיי, אז ירון אומר אחד, אביב 2 וברק 3, אז אין לי אלא ללכת לפי ה... ווולדרמורט אמר? 3. אוקיי, רוזי רואיז, היא אכן הייתה כל כך טיפשה, שהיא רמתה והיא נכנסה בחצי מייל האחרון, היא לא הגיעה, היא אפילו לא תרחה לזייף שהיא מזיעה או עייפה מדי או... עכשיו היא הייתה כל כך טיפשה כי בשנות ה-80 כן בדקו, אז היא הוכרזה ווואו, היא הייתה ראשונה ומישהו זה היה נראה שם מוזר, ואז הלכו ובדקו וגילו שהיא לא נרשמה בשום נקודה, אף אחד מהרצים לא ראה אותה אף מעולם.
שכחתי, הם לא רק רצים מהר ומשקרים, הם גם טיפשים.
והיא גם לא הייתה שחורה אפילו.
ההיגיון שלי.
יש אפילו תמונה שלה והיא גם נראית כל כך טיפשה. אז ירון, אתה טועה, וזה פשוט, כשראיתי את זה אמרתי, כמה מטומטמת בחורה יכולה להיות? כן, ירון. כן, ברק.
באיזה מרתון זה היה איזה אירוע?
סליחה, במרתון בוסטון. והיא הייתה למעשה חלוצת המרתונים הרמאים. יותר מזה, הייתה ראשונה שרימתה, וכן,
היא נתפסה, קבעה
את הזמן השלישי המהיר בכל הזמנים, זה היה פשוט מדהים.
אפילו זה היא עשתה רק את השלישי.
לא, בכל הזמנים. היא לא הזיעה כשהיא חצתה את קו הסיום, ובקיצור הם חשדו, הייתה לה תוצאה מפתיעה מדי, היא באה מנוהר, אבל רבק, חצי מאי לפני לפחות תתאמצי קצת, זה כזה הזוי.
כי פשוט היא לבנה והיא ניצחה, אז היה ברור שיש פה משהו לא הגיוני.
אוקיי, ואחר כך, רגע, יש פה עוד פרט. אני פשוט לא מאופסת משום מה. אוקיי, בקיצור, כמה צופים ספרו שבכלל לא ראו אותה והיא באה מנוהר, ואז גילו, הבחור וחקרו, שהיא כבר עמתה במרתון ניו יורק, ושם היא פשוט עלתה על רכבת, כי היא לא היה לה
כוח.
והאישיו של רמות במרתון ניו יורק היה כדי לתת לה כרטיס כניסה למרתון של בוסטון.
וואו.
היא הייתה כל כך טיפשה.
אבל מה האנד גיים? כאילו, ואז, זה כאילו שיש תוכנית, אבל לאן היא מתכנסת?
אבל עובדה שבניו יורק היא צריכה לרמות ולא עלו עליה.
כן, אבל היא קיבלה כרטיס לבוסטון, ואז מה, כרטיס לאולימפיאדה ולרצוח את שר החוץ הפולני?
איך? אבל כנראה מטרה, אבל לא ראינו אותה, פשוט העיפו.
טוב, מצוין.
זה בערך סתם היה אחד מהדברים, אתה יודע, הייתה לה רשימה של דברים לעשות לפני גיל 30 או משהו, ואחד מהם זה היה לנצח במרתון.
או לרמות במרתון.
בדיוק. זה יותר טוב.
מצוין.
היא פתחה סדרת רמאויות, אחרי זה היו הרבה רמאויות במרתון. היה אפילו, ככה, ברק בשביל הזה, רמאות של חבר'ה סינים, ש-30 סטודנטים, יש להם איזה אוניברסיטה יוקרתית.
כי הם נראים אותו דבר, אז הם פשוט החליפו אחד לשני.
לא, כי הם יש איזה אוניברסיטה יוקרתית שהיא ספורט, ומתקבלים אליה רק אם יש לך איזה משהו מצטיין בספורט. אז הם פשוט 30 סטודנטים ביחד, הם גם רימו עם רכבות, הם עלו על הרכבות, הם טיפשים. כן, זה נחמד. אוקיי, ונעבור לשתיים. אכן, ב-1983 מישהו רימה שמצאו את היומנים, של 60 יומנים של היטלר, והם מכרו אותם, ואחרי תקופה יחסית קצרה, כאילו, אחרי תקופה מסוימת הם פרסמו במגזין בגרמני, ונמכרו, ואחרי זה מצאו שזה פשוט, בדקו את זה, בדקו את הכתב יד, בדקו, מהר מאוד גילו שזה פשוט מזויף. אבל מישהו שעשה מזה כסף יושב היום בכלא, או ישב אז לפחות בכלא. ולגבי האייטם השלישי, אז כן היה איש כזה, וכן הוא הצליח לרמות לגבי היסודות, הוא רק לא הצליח להכניס אותם לטבלה המחזורית.
Thank you very much.
אז זה השקר, ופה תמנתי אותו ככה בעורמה. והאמת שהייתי בטוחה שברק יכיר אותו, והמטרה הייתה להפיל אותך ברק, אז יפה. כל הכבוד.
ברק
הייתי בטוחה שברק יכיר אותו, כי ברק הוא סוג של יודע הכל.
אם זה היה פיזיקה, זה היה אפשרי, אבל כימיה זה אחד המדעים היותר.
לא, פיזיקה, פיזיקה.
זה כימיה.
מדען פיזי. אז הוא היה...
לא משנה. כימיה זה אחד הדברים שיותר קשה להתעסק איתם, זה אחד המדעים באופן קונסיסטנטי, הישירים, אחד משמעיים שיש.
אז רגע, בוא נדבר עליו קצת. קודם כל, הוא היה פיזיקאי רב מוניטין, כי הוא כן מצא את היסודות 110, 111 ו-112, או לפחות, כן? סליחה, את 100, כן, 110 ו-111 ו-112, ואז היה לו מוניטין. ובעקבות זה, מעבדה גרמנית בשם GSA פשוט שכרה אותו, והוא פשוט, הוא עד היום טוען שהוא לא רימה, אוקיי? שפשוט לא מוצאים את זה משום מה. אבל בשלב מסוים הוא טען שהוא מצא את היסודות 116 ו-118, והוכנס מאמר, תכף אני אמצא איפה, וכולם עשו לו וואו ומגניב, והתחילו לשחזר את זה. ולא הצליחו, גם ביפן לא הצליחו, וגם בגרמניה. בלורנס ברקלי. איפה זה? אני לא כל כך יודעת.
ברקלי?
ברקלי?
לורנס?
לורנס?
לורנס ברקלי?
לורנס ברקלי?
Sure, why not?
אוקיי, אז בקיצור, במשך שנה שלמה ניסו ולא מצאו, ואחרי שנתיים החליטו שכנראה שהוא זייף, ופשוט טענו שהוא המציא, והיו איתו 14 מדענים בכל הקטע הזה, שהם מהר מאוד משכו את ידיהם מתוך המאמר, והיום, ככה, בצורה כזו או אחרת, אם מנסים להגיע למאמר, אז יש שם מין שורה של סליחה, טעינו,
retracted.
עכשיו, הרעיון הוא שהוא פשוט פוטר, ומה שנקרא סולק מהקהילה המדעית בבושת פנים, הוא לא נאשם בשום, לפחות מהמקורות שאני קראתי. הוא לא באמת נאשם. עכשיו, בכל המקורות שקראתי, לא היה כתוב במפורש שהם אכן הוכנסו לטבלה, אבל אני מודה שזה ספק סביר על גבול השקר, מה שאני אמרתי, כי
לא, לא,
יכול להיות שהם כן נכנסו ולא, ולא הצלחתי למצוא את המקור, אז
לפני שלושה חודשים או משהו כזה הם נכנסו באופן רשמי, מעבודה של מישהו אחר לגמרי.
נכון, אבל מה שכן אני רוצה להגיד שהוא כן קיבל תהילה בהתחלה ובהסתמך על עברו ה...
אבל זה בדיוק יופי. זה במדע, זה הרמוניטין שלך יכול לעזור לנשים להקשיב לך, אבל שום דבר לא נכנס לקנון הרשמי בלי שיצליחו שחזר את זה כמו שצריך.
להבדיל עם יהודה לוי אומר משהו. סלבס, אז כולם מאמינים לו.
בנושא אחר, וולדמורט משתפר, לא?
וולדמורט משתפר.
הוא לומד, הוא קצת מפחיד.
לא, הוא יודע הכל,
הכל. שדרגתי כושך בפלאפון, אולי זה בגלל זה.
ניסיון, הוא צריך ללמוד.
הוא פשוט קורא את מחשבותינו. אז כל הכבוד לברק, ורמאויות זה נחמד.
כל הכבוד למדע.
כל הכבוד לגזענות שלי. ותודה לכם, ותודה למאזיננו.
כן.
ולהתראות.
תודה לך, ירון.
תודה לך, ירון. תודה לך, ליאורה. תודה שני. תודה לצ'ובאקה.
ותודה לצ'ובאקה.
ולצ'ובאקה, ולוולדמורט שצדה.
כן.
ביי, להתראות.